אני מתרגשת כל כך להיות כאן בערב הזה איתכן, להיות כאן בערב הזה עם כל עם ישראל, ולהיות כאן בערב הזה עם כל צבא מרום. מיליון מלאכים בשמיים רואים את הצבע שלך בעיניים. אני אומר משהו שלא יגידו הערב בשום טקס זיכרון. הערב הזה אני לוחשת לך בשקט בשקט, זה הזמן הכי נכון בשנה לבקש בו על אהבה. הערב הזה תוכו רצוף אהבה. הערב הזה הוא געגוע לאהבה שהייתה. הערב הזה מוקדש לאנשים שאהבו עד מוות. הערב הזה הוא הערב של אהרון הכהן, איש האהבה. בספירת העומר, הספירה של הערב הזה, ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל, זה ההוד שבתפארת. הוד זו המידה של אהרון הכהן, שזו פנימיות נקייה, נקייה, נקייה. תפארת, זה בגדי התפארת שאהרון הכהן לובש מדי בוקר. אימא לכמה זה קשה לו, כי יש לו שני בנים אהובים, לובשים מדים, הולכים לשרת את האומה, ולבש הכהן מידו בד. הם נכנסים למשכן והוא מקבל את שניהם שרופים בחוטונתם, אבל הוא חייב להמשיך למלא את התפקיד שלו. הוא שם את בגדי התפארת, אבל בלב יש לו אפר. זה איש כבוי, אהרון, בבית, וזה איש כבוי בשני וו. איך הבנים שלו מתים, מוציאים אותם שרופים בחוטונתם. הבגדים שלהם שלמים ומבפנים הם שרופים. ככה חז"ל אומרים, ככה הוא בדיוק אהרון הכהן, איש שקם בבוקר מחייך, מאיר פנים, מבקש אהבה, ויש לו חיילים מתים בלב, כמו המדינה הזו שלנו. והרב שגר אומר, אתם רגילים לדבר בערב הזה על גבורה, אל תתבלבלו. מה שנתן ללוחמים של המדינה הזו את כוחם ואת גבורתם זו האהבה. בערב הזה תבקשו על אהבה. בשבת נקרא בפרשת קדושים, ואהבת לרעך כמוך. מה זה ואהבת ל? אומרים לאהוב את בעלך, לא יגיד לך I love to you, אני אוהב לך. מה זה לאהוב ל? בקינה הנוראה של דוד על יונתן, אחי יונתן, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. מה זה אהבתך לי? אהבתך אותי. והרמב"ן מסביר, לאהוב למישהו זה כשאת רוצה כל כך משהו לעצמך, כל כך, כל כך. את רוצה לחיות, אין חייל אחד שרצה למות, אחד. וכל מה שאני כל כך רוצה שיהיה לי, כשאני רואה את זה אצל החבר שלי, אני נותנת את זה לא. אחי יהונתן, נפלאתה אהבתך לי. מה זאת אומרת? יהונתן הוא הבן של שאול. האינטרס שלו הוא ששאול יהיה מלך, כי אז גם הוא יהיה מלך. אבל אז הוא רואה את דוד, והוא אומר, מה שאני רוצה שיהיה לי, אני אתן עכשיו. לא. יש עכשיו המון אנשים בשמיים שאהבו לנו כל כך, שנתנו לנו את הדבר שהם הכי רצו בעולם, את החיים. ולמה? כי הייתה בהם כזאת אהבה. אני אקרא את זה במילים היפהפיות של הרב שגר, שניצל מהטנק שלו בנס במלחמת יום הכיפורים, ניצל בגוף, אבל אף פעם לא ניצל בנפש. מי היו הנערים האלו? בחורים, אנשים רגילים כמוני וכמותכם, שישבו ליד סטנדרים והגו בתורה כמונו. אנחנו קוראים להם גיבורים, אנחנו קוראים להם מקדשי השם, אבל זו לא גבורה. זו גבורה שנובעת ממה שקורה לו בעל התניא, אהבה מסותרת. וזה עוד יותר מהגבורה, כי האהבה היא סוד קיומנו, והיא זיכרון אותה נשמות שאנו מתקשרים ומתקשרים אליהם ביום הזה. גם אדם שחי את חייו כמו כולם, והיה נראה כמו כולם, מגלה במותו למכריו משהו עמוק יותר, משהו שגורם לכולנו לשנות את כיוון חיינו. כשיש בנו את זיכרון אותם נערים, שוב איננו יכולים להיות סתם מדינה. הזיכרון שלהם מחייב. נוהגים לומר, במותם ציוו לנו את החיים, אבל זה לא נכון. לא רק את החיים הם ציוו, הם ציוו לנו איך לחיות אותם. היום נלמד מהנופלים האלה איך לחיות את החיים, ונדבר על המוות הזה, על קידוש השם. אנחנו נקרא בשבת את פרשת קדושים, קדושים תהיו כי קדוש אני. אנחנו נלמד מה זה קדושה, ונדבר על קדושת הנופלים, נדבר על קדושת המשפחות של הנופלים, ובסוף נדבר על הקדושה שלך, של מי שלא נפל לה, מי שהוא ישיר במשפחה, והיום הזה יום הזיכרון הוא בשבילם ובשבילנו. כי למשפחות השכולות יש יום זיכרון שבו הוא נפל, יש יום זיכרון בכל יום. היום המוזר הזה זה יום שמצווה על מי שלא נפל האח או בן או ארוס, לעשות משהו מאוד מאוד קדוש, ולהקדיש משהו מאוד מאוד קדוש. בואו נתחיל ונדבר על הקדושה המשולשת הזו. נתחיל בקדושת הנופלים שמתים על קידוש השם. איזה הוא קידוש השם? שואלת אותנו הגמרא, שואל הרמב״ם. והוא אומר, כל הפורש מעבירה או עושה מצווה, לא מפני דבר בעולם, לא מפני פחד, לא כדי לבקש כבוד, אלא מפני אהבת הקדוש ברוך הוא ואהבת הבריות, הרי זה מקדש את השם. וכן אם דקדק על עצמו ודיבורו בנחת עם הבריות ודעתו מעורבת עמהם ומקבל את כולם בסבר פנים יפות ונושא ונותן באמונה עד שהכל מקלסין אותו ואומרים, אמא, איך מגדלים כזה ילד? אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה. ורב מוסיף בגמרא, כגון אם קניתי בשר מהקצב ולא שילמתי לו מיד, הרי זה חילול השם. אני רוצה שתראו מי הקדושים שעליהם אנחנו בוכים היום. תזכרו את הלימוד שלמדנו עכשיו,
יש פה דף אגם, את יכולה דקה
לפני,
רגע עד שזה ייפתח, יש פה הקדשה לשיעור, הם פשוט כותבים מהבית.
אני עוד מעט אגיד אותה, בטח. לכל הצדיקים האלה ומקדשי השם. אני רוצה שתזכרו את מה שאומר רב, אף פעם לא קונה משהו מבלי לשלם יד, כי מסתכלים עליו, כי הוא דוגמה ומופת. קדימה. האור הזה? ראיתו? אנחנו עכשיו בשבעה לאוקטובר, בעלונית תגביהי.
נחמים. שני מילואימניקים של דובדבן מצטיידים במשהו לאכול רגע לפני שייכנסו לקיבוץ, ומתעקשים לשלם. הלוחם מאחור שמשאיר את מספר הטלפון שלו כדי לשלם בבית, הוא אומרי מיכאלי מכפר רופין, צלשניק מצוק איתן. זה התיעוד האחרון של עומרי. הוא יארג חצי שעה אחרי זה בקרב בשכונת דור צעיר בכפר עזה.
ליד כפר עזה, הכל מלא דם בתוך העלונית הזו, המלחמה בעיצומה, הם לוקחים משהו כדי שיהיה להם משהו בפה לאכול, ואז הם מבקשים להשאיר מספר במשהו, לשלם בבית כדי לא לקחת את האוכל הזה בחינם. המעשה הזה הוא קידוש השם. ומה שמגיע אחר כך, הגבורה של המלחמה בקרב, רק נובעת מהאנשים הכל כך קדושים האלה בקרבם. אז הקדושה הגדולה הזו היא קדושת האופן שבו הם חיו. ואיך אמרה לי אלמנת מלחמה ימימה, את יודעת, תמיד הציק לי הדיבור הזה של חז"ל, גזרה על המת שישתכח מן הלב. מה זאת אומרת? איך אני אשכח את אהוב ליבי? ואז היא אמרה, ככל שהזמן עבר, הבנתי. גזירה על המת שישתכח. המת זה הנסיבות שבהן הוא מת, איך הוא מת, מה קרה לו, מה קרה לו ברגעים האחרונים לחייו. זה הופך להיות פחות ופחות חשוב. וככל שהזמן עובר, אנחנו זוכרים איך הבן אדם הגדול הזה חי, ואיזה מידות מדהימות היו לו, ואיזה איש מואר הוא היה. אז הערב אנחנו לא זוכרים רק שהם מתו ואיך הם מתו, אנחנו זוכרים איך הם חיו על קידוש השם. אז אחרי מות קדושים, אחרי שמתים, אנחנו יודעים לדבר עליהם. הדס לוינשטרן סיפרה לי השבוע, היא התעלמנה מהאיש המדהים שלה, אלישה, הרב אלישה לוינשטרן. ולפני שהם הולכים לקרב, אנחנו נראה היום שני אנשים מדהימים שאספו מכתבים אחרונים של חיילים לפני שהם יוצאים לקרב, וכולם כתבו מכתבים הביתה, ואלישה יושב, הרב אלישה, ולא כותב כלום. זה היה ממש ערב לפני שהוא נהרג, והם סיפרו את זה לאלמנתו, הדס לוינשטרן המופלאה. והם שואלים אותו, תגיד, למה אתה לא כותב כלום? והוא אמר משפט שבכיתי אחר כך שעה כששמעתי אותו. הוא אמר, אני ברוך השם, דואג מדי יום לומר לאהובים שלי את כל המילים הטובות שאני רק יכול לומר. לא יתחדש להם כלום במכתב שאני אשאיר לאחר מותי. אני עושה את זה פה, לפני מות קדושים, אמור. יש לכם פה להגיד, אני אוהבת אותך. איך אתם יקרים לי, כמה אתה יפה. אני עושה את זה מדי יום. אני לא צריך למות בשביל זה. דיברנו בקצר צרונת על הקדושה של הנופלים. ועכשיו אני רוצה שנדבר על קדושת הנותרים. אמא ואבא, האימהות והאחיות והמאורסות והיתומים הקטנים. איזה צדיקים. הפרשה שנקרא בשבת, קדושים תהיו כי קדוש אני, כך כתוב. וחז"ל שואלים במדרש, מה ההשוואה? סליחה, אנחנו נהיה קדושים כי אתה קדוש, אתה אלוהים, אני לא אלוהים. אז מה זה קדושים תהיו כי קדוש אני? אומר רבי שמעון בר יוחאי, מתי שמו של הקדוש ברוך הוא מתגדל ומתקדש? כשהוא עושה דין ברשעים, כשהוא מעניש את הרעים. בא רבי ברכיה בבית המדרש והוא אומר, לא נכון, שמו של הקדוש ברוך הוא מתגדל ומתקדש כשהוא עושה דין בצדיקים. כשאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לוקח כאלה אנשים מדהימים, ואז הקרובים שלהם קמים בבוקר ועובדים אותך וממשיכים להאמין ואומרים בהלוויה מזמור לתודה שזה לגמרי לא נתפס. אומר רבי ברכיה במדרש, איך כתוב? האל הקדוש נקדש בצדקה. בצדקה שאנחנו עושים איתו. אומר הקדוש ברוך הוא, קדושים תהיו כי קדוש אני. מה הכוונה? תמשיכו להגיד ככה קדיש ולהישאר קדושים, כי ככה אני נהיה יותר קדוש. כשהילדים שלי מגדילים אותי, גם כשהקטנתי אותם וציערתי אותם, והם אומרים קדיש יתגדל ויתקדש, שמרבה, הלוואי שתגדל בעיני אנשים ולא תקטן בגלל שעשית את הדבר הלא מובן הזה ולקחת את המדהימים האלה. הלוואי שתישאר גדול בעולם. קדושים תהיו כי ככה קדוש אני. אתם מגדילים אותי. וכל האימהות האלה והאבות האצילים האלה שככה קמים בבוקר ומחייכים לעולם ועובדים את הקדוש ברוך הוא ומתפללים ומאמינים בו, הגם שיש להם מיליון שאלות באמונה, איזה קדושים. ועכשיו אני רוצה לדבר עלייך ועליי. מה אני אמורה לעשות ביום הזה, יום הזיכרון, שלא קשור למשפחות של הנופלים בכלל? הוא קשור לתפקיד הנורא והאיום שלנו, שקוראים לו לנחם אבלים. אימא. בשנתיים וחצי האלה הייתי בקרוב לאלף אולי יותר ניחומי אבלים. בכל פעם שאני יוצאת, מה אמרת, מה אמרת, מה אמרת? אז קודם כל, מה בעיקר לא אומרים, זה הדבר החשוב. ואני רוצה שנלמד ככה, לא באורך, אל תיבהלו, על תפקיד שלנו כמנחמים. כי זה התפקיד שלך ביום הזיכרון. מה אנחנו אמורות לעשות ביום הזה, יום הזיכרון, ואיך מנחמים אבלים, אימאלה. יש לכולן חסר? בבקשה. אם חסר למישהו, תגידו, יש עוד. חסר לכן גם? אין כאן מישהי, אני חושבת, שלא הייתה באיזשהו ניחום אבלים בשנתיים וחצי האלה. המבוכה, מה אומרים? זה שבאמת את כל כך חסרת תועלת, את עם אשמת ניצול כי הם מתו בשבילך. מה עושים עם זה? בואו נתחיל ללמוד. אנחנו במקור הראשון, זה רבי אלעזר הקליר, קינה לתשעה באב. איך תנחמוני הבל, וכינורי נהפך לאבל. כבד עליי עול סבל, ואיך אנחם. פלצו ביום קרב, במזרח ובמערב, דמם מעורב, קהל ועם רב, ואיך אנחם. תשובותיכם נשארו מעל, הונוני עובדי הבעל, עד ישקיף וירא ממעל, מוריד שאול ויעל, ואז אנחם. איך אני אתנחם, אומר רבי אלעזר הקליר, במילים שהוא לוקח מאיוב, שכולם באים לנחם אותו, והוא אומר, איך תנחמו לי הבל, עשו לי טובה. כל המילים שאתם אומרים זה הבל פה, יוצא לכם מילים שאין להם טעם ואין בהם ריח, וזה לא עושה לי כלום. הדבר היחיד שיעזור לי, מוריד שאול ויעל, ואז אנחם. כשהוא יחזיר לי ויביא לי את הילד שמת לי, אז אני אתנחם. ותעשו טובה בינתיים, שתקו, אתם חסרי תועלת לגמרי. אני רוצה שנצפה עכשיו בקליפ המדהים של הזמר דודי בר דוד, שהאיש הזה הולך משבעה לשבעה ושר את השיר שהנופל הכי אהב בעולם. אני רוצה שתראו את הקליפ הזה של המבוכה של האימא שיושבת על הכיסא פלסטיק ושלו, שהוא לא יודע מה לומר. יש לכם את המילים במקור מספר בית, כל הכי טובים, דודי בר דוד.
קורא תהילים בלילות שקשה, לא פשוט להאמין, אין לך מה להפסיק. אחרי החגים בזמן כופה, לא מאחר, לא מציל. סתיו יעבור ואחריו נראה. אני זוכר איך נהגתי כל הדרך, לא שמעתי אף שיר. הוצאת כיסאות פלסטיק ולא בכית. כשהוא על הדשא התחלתי לשיר, איך זה תמיד כל הכי טובים. מתאמנת פחות בואה בניית, הבנות דואגות שלא תשתגי. שיחות הסלון את יושבת בצד ולא שומעת. סתיו יעבור ואחריו נראה. אני זוכר איך נהגתי כל הדרך, לא שמעתי אף שיר. עושה כיסאות טסטים ולא בכי. התחלתי לשיר, איך זה תמיד כל הכי טובה.
אני כל כך מזדהה איתו, זה הנסיעה לשם, אין מילים, הרי אין. היא יושבת על הכיסא פלסטיק עם התמונה ואת נכנסת, ואיך היא מחכה שתחזירי לה את הילד שלה, אבל אין לך אותו. וכל המילים הם הבל והם כלום. אז מה התפקיד שלנו ביום הזה? ואיך זה שההכי טובים, ההכי טובים? בואו נראה את המדרש הנורא מפרשת אחרי מות. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון, דבר אל אהרון אחיך. אימאלה, תסתכלו על המקור ג', וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון, ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך. אמר רבי אבין, אמר לו השם למשה, לך נחמו בדברים, כדכתיב, דברו על לב ירושלים. מה פתאום? משה הוא גם גמן, לא איש שפתיים אנוכי. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה השם אומר לו כשהוא אומר לו את זה? לא איש שפתיים, אהרון אחיך, הוא יהיה נביאיך. נכון, אתה גם גמן, אין לך מילים. יש לך בן אדם, ילך לידך כל החיים ויהיה הדובר שלך, כי אתה לא מוצלח בלדבר. אהרון, פתאום משה, ערה לשפתיים, רואה את האיש הזה, אהרון, שכל הזמן דיבר ודיבר, וידום. אהרון, די אח שלי, תגיד משהו. תגיד מילה, מה אתה עובר? אני צריך לדבר אל אהרון אחי עכשיו. מה אני הולך לומר לו למען השם? מה? כמה פעמים הרגשתי את זה? כמה פעמים את הרגשת את זה? הרבנית ימימה, תבוא לנחם. אין לי נחמה. אין נחמה. כזה ילד מואר ומאמן. אין דבר כזה באמת. נחמה. דבר אל אהרון אחיך. אני לא יודע לדבר. צער גדול היה לו למשה רבנו בדבר זה. אני לא יכול. למה? כי כשקורה לך אסון, אני יודעת להבדיל, כשהבן שלי מת, אז את מרגישה בן אדם שחטא. ולכן קיבל עונש. אנחנו בריאות מאוד פשוטות. וכשהשם אומר למשה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש, אז הוא אומר, הנה, השם זורק את אח שלי. הוא לא ראוי, כי מי שקורא לה משהו מרגישה חוטאת. איך זה קרה לי אם אני צדיקה? איך? צער גדול היה למשה בדבר זה. אמר, אוי לי, שמה נדחה אחי ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא בכל עת, כי השם אמר אל יבוא בכל עת אל הקודש. אימאלה, יכול להיות שאח שלי אהרון הוא פרסונה נון גרטה, אישיות לא רצויה בשמיים, ולכן קרה לו האסון הזה. מה אני הולך לומר לו? מה? בנות, אנחנו עוברים למקור ה' אני קוראת לך את הסיפור הזה, ואת אומרת לי את המילה הכי חזקה שנכנסה לך ללב, מילה או שתיים או שלוש, רק שלוש, הכי הרבה, מילה שנתנה לך בוקס בבטן בכל הסיפור הזה. הסיפור הזה בא לומר כמה אוזלת יד יש לך כאישה מנחמת. אבלים, איזה אפסות אנחנו. ועדיין, מה חובתנו ביום הזיכרון? כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי בקרב, דרך אגב, עם הרומאים, נכנסו תלמידיו לנחמו. נכנס רבי אליעזר וישב לפניו ואמר לו, רבי, רצונך אומר דבר אחד לפניך? אמר לו, אמור. אמר לו, אדם הראשון היה לו בן ומת וקיבל עליו תנחומים. ומניין שקיבל עליו תנחומים שנאמר וידע אדם עוד את אשתו. אף אתה, קבל תנחומים. אמר לו, לא די לי שאני מצטער בעצמי, אלא שהזכרת לי צערו של אדם הראשון. לך מפה, מה אתה מביא לי? נכנס רבי יהושע ואמר לו, רצונך אומר דבר אחד לפניך? אמר לו, אמור. אמר לו, איוב, היו לו בנים ובנות, מתו כולם ביום אחד וקיבל עליהם תנחומים, אף אתה קבל תנחומים. אמר לו, לא די שאני מצטער בעצמי, אלא שהזכרת לי צערו של איוב. נכנס רבי יוסי וישב לפניו, אמר לו, רבי, רצונך אומר דבר אחד לפניך? אמר לו, אמור. אמר לו, אהרון היו לו שני בנים גדולים, מתו שניהם ביום אחד, וקיבל עליהם תנחומים, שנאמר, וידום אהרון. אמר לו, לא די שאני מצטער בעצמי, אלא שהזכרת אני צערו של אהרון. נכנס רבי שמעון ואמר לו, רבי, רצונך אומר דבר אחד לפניך? אמר לו, נו, אמור. אמר לו, דוד המלך היה לו בן ומת וקיבל עליו תנחומים, ואף אתה קבל תנחומים. ומניין שקיבל דוד תנחומים, שנאמר, וינחם דוד את בת שבע אשתו? אף אתה, רבי, קבל תנחומים. אמר לו, לא די שאני מצטער בעצמי, אלא שהזכרת אני צערו של דוד המלך. נכנס רבי אלעזר בן ערך, כיוון שראהו, אמר לשמשו, טול כלי ולך אחריי לבית המרחץ, לפי שאדם גדול הוא ואיני יכול לעמוד בו. רבי אלעזר בן ערך נכנס, כיוון שראהו את רבי יוחנן בן זכאי האבל, אמר, לפני שמוציאים מילה בניחום אבלים, הולכים לטבול במקווה, בוא אחריי, בוא. בוא נטבול במקווה לפני שאנחנו מוציאים מילה בביתו של אב שחול. ישב לפניו ואמר לו, אמשול לך משל, למה הדבר דומה? לאדם שהפקיד אצלו המלך פיקדון, בכל יום ויום היה בוכה וצועק ואומר, אוי לי, אי מתי אצא מן הפיקדון הזה בשלום? אף אתה רבי, היה לך בן, קרא תורה, מקרא, נביאים, כתובים, משנה, הלכות, אגדות, ונפטר מן העולם בלוחת, ויש לך לקבל עליך תנחומים שהחזרת פקדונך שלם. אמר לו רבן יוחנן, אלעזר בני, ניחמתני כדרך שבני אדם מנחמים. שאלה מספר אחת, טוב די, ראיתם שאתם לא עושים את הדבר הנכון. תקשיב, גם אדם הראשון מת לו, גם אהרון הכהן מת לו, גם איוב מת לו, גם דוד המלך מת לו. למה הם עושים את זה? עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. שאלה מספר שתיים, מה עושה רבי אלעזר בן ערך המתוק הזה, שפתאום מנחם באיזשהו אופן את האב השחול? ואיזו מילה צעקה עלייך הכי הרבה מתוך הטקסט? מה הם טיפשים? זה אנשים ענקיים, זה תנאים, למה אתם לא יודעים להגיד מה שצריך? אז אני יודע, אז אני, מה אני אעשה ביום הזיכרון? אעמוד בצפירה, בסדר. מה תפקידי בכוח? היום הזה הוא שלנו, הוא לא של השכולים.
זה
בגלל
להיות האדם עצמו שלח. זאת אומרת שמה שכתוב זה שהחזרת פקדונך שלם.
שהחזרת פקדונך שלם. הוא דיבר
על האדם, על הבן שעלה.
על האדם עצמו.
זה הביא תכלית למה שהיה.
הביא תכלית למה שקרה, מאוד יפה. תגידו, חכמים הם טיפשים? קוראים להם חכמים, מה, 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 מה? אתם מכירות את אלה שבאות לשבעה ואומרות, גם אח שלי, לא מעניין. נורא מסכן המנחם, נורא, נורא, אנחנו מסכנות, בגלל זה אנחנו קדושות כל כך. כשאנחנו עושות את המאמץ הזה להגיע לכאן הערב, את עשית את זה כדי להרגיש חלק. את עשית את זה כי את אוהבת. את עשית את זה כדי לתת יד. מה, מה, מה? אז כן? כן? יפה מאוד.
ורבי אלעזר היה אומר לנו, תראה כמה טוב היה לך את האריך, את הבן שלך.
איזה יופי, ללמוד מהחיים, לא ללמוד מהמוות. אני אומר לכם כאן את המילים הזוהרות. הם נכנסים והם אומרים, אנחנו מודעים למוגבלות הנחמה כשילד כזה צדיק מת. אנחנו לא באמת יודעים מי היה הילד שלך. אדם הראשון היה לו בן, איוב היה לו בן, דוד המלך היה לו בן, אהרון הכהן היו לו בנים. נכנס רבי אלעזר בן ערך ואומר, היה לך בן. היה לו, היה לו, היה לו, היה לך בן. ומה עונה לו רבי יוחנן בן זכאי? אלעזר בני, ניחמתני. כשאת מגיעה לנחם אבלים, כשהגעת ערב לכאן כי את כל כך רוצה ליטול חלק, את רוצה למלא את החלל שישאיר אחריו החלל, וזה עושה את העבודה. את נכנסת, היה לו בן, ועכשיו יש לו אותך. ניחמתני כדרך שבני אדם, אני פתאום מרגיש שהמקום הזה שהיה של הבן שלי, יש לי עוד בנים, כי יש לי תלמידים שכל כך אוהבים אותי ונקראים כדי לחשוב מה לומר לי שאני לא אהיה עצוב. איך זה עושה לי, ממלא לי את הלב. תודה, תודה שאתה מתאמץ להיות כמו בן שרואה את אבא שלו במצוקה וכל כך רוצה לנחם אותו. דודה של אילן גלדר, השם יקום דמו, שנהרג, שלחה לי את השיר שהוא כתב לפני שהוא נהרג, כשהוא יצא להילחם, והיא אמרה, אני רוצה שתקראי את הצוואה שלו. עומר ון גלדר. לא מפחיד אותי להישכח, להיעלם. לא מפחיד אותי, אני אומר בלב שלם. חובתי עומדת לפניי להגן על אהוביי. בעזרתו ועזרתי אשתדל לשמור עליי. לא מפחידה אותי תהום הנשייה. לא מפחד למות ולהיות גבייה. מפחד יותר על משפחתי וחבריי. אבא תשמור עליהם, לא צריך שתשמור עליי. בלב השערה, המוות החורבן, בין כל הצעקות ליד כל האובדן, עמות 1,000 פעמים ואוסיף גם עוד 20, לא מפחיד אותי אם הם יהיו מאושרים. אני מוכן לעבור גיהנום בשביל אמא, גם כשאין כוחות אמשיך לצעוד קדימה. אני מוכן להקריב את החיים בשביל אבא, להיכנס לעזה, ללבנון, לשתי ולקסבה. אני נלחם בשבילם, אני סובל בשבילם, אני מוכן להקריב את כל העולם, רק תשמור עליהם אבא, כי מפחיד אותי ממש שיהיה להם קשה אם אשים את חיי על המגש. עומר ון גלדה, דודה שלו, שולחת לי את זה. מה אני רוצה לומר? ממי תלמדי איך מנחמים? כל מה שעשו הלוחמים הקדושים האלה כשהם השאירו מכתבים לפני לכתם, זה ניחום אבלים לאבא ולאימא ולאהובתם במקרה שהם לא יהיו כאן. אני רוצה שנלמד לנחם מהטובים ביותר. ממכתבים אחרונים של חיילים שלקחו לנגד עיניהם את האפשרות הזאת ש... אם אני לא אהיה פה, הדבר שהכי, לא אכפת לי למות, לא אכפת לי, אבל אמא ואבא, מי ינחם אותם? מי היחיד שידע שלא לומר להם מילות של הבל? אני הבן שלהם. ניחמתני כדרך שבני האדם עצמו ידעו לנחם אותו על אובדנם שלהם. בואו נקרא את המכתבים המשגעים שאספו שני אנשים שהלכו בין זכוכיות ודרכו בפסיעות עדינות של בלרינה כדי לא לפצוע ולא לפגוע, ואספו את המכתבים האחרונים של חיילים שנפלו במלחמה האחרונה בשנתיים וחצי האלה. אני רוצה לקרוא לבמה לשלמה קבס ולרחלי פלנט רוזן, שהוציאו את הספר, לא יודעת, השיעור הכי גדול בניחום אבלים שכותבים אותו החללים עצמם, אם אתם קוראים את המילים האלה. תודה רבה שהגעתם. רחלי המתוקה. הם צריכים כזה, נק?
יש להם.
יש, נהדר. רחל. כן, בדיוק. רחלי ושלמה עושים את הדבר הכל כך לא פשוט הזה, והולכים בעצם ממשפחה למשפחה ואוספים את המכתבים האלה. איך זה מתחיל, שלמה?
זה התחיל בשבעה באוקטובר. אני לפני כן בכלל לא התעסקתי, לא חשבתי על הנצחה ולא חשבתי על שכול, סתם אדם רגיל מהשורה, עובד בכלל בכתיבה, אבל כתיבה יותר קומית ותסריטים ודברים אחרים. ובשבעה באוקטובר דוד שלי נרצח בסדרות, קראו לו אמרם טולדנו. הוא היה אזרח בן 54, הוא היה בדרך לבית הכנסת בשבת בבוקר. ושם מחבלי חמאס ירו ברחוב, ושם נהרג. וזה בעצם הפעם הראשונה שהמוות פגש אותי כל כך מקרוב. ואני חושב שהרגשתי באותם רגעים, באותם ימים קשים של השבעה באוקטובר, שיש לי ויש לנו שתי אפשרויות, רק שתי אפשרויות עם המוות. או לנסות לברוח מזה, ולנסות להדחיק ולא להסתכל ולעבור עכשיו את התקופה ככה, או להסתכל על המוות בעיניים, ובאומץ לנסות להבין מה קורה פה, או לא לברוח. זה היה התחושה.
רחלי, אני פוגשת אותך, עומדת להיות אימא, אישה צעירה ויפה, עם בטן כזו גדולה. מה זה עושה לך כשאת קוראת מכתבים של בחורים לאימא שלהם? את עומדת הרי ללדת ילד, את מסתכלת על החיים מהעבר הזה פתאום, איך את עומדת בזה? איך את יולדת בזה?
באמת המסע הזה של הספר, אני עברתי אותו כשאני בהיריון, יש לי כבר ילד בבית, קטן. בעלי לאורך כל העבודה על הספר היה במילואים, בעזה, בלבנון. וזה מטלטל מאוד. אני חושבת שכמו שאמרת, על הרב אלישע המדהים, זה מפקס וזה גורם לך לנשק אלף פעמים את הילד שלך ולהרגיש עוד יותר את התנועות בבטן ולהתגעגע עוד יותר לבעלך ולהגיד לו עוד אלף פעמים שיחזור כבר הביתה ושמחכה לו. אותי זה מאוד עורר לחיים, אני חושבת, במקום לתסכל ולייאש ולהיות יותר מפוחדת, אז זה דווקא גרם לי להרים את הראש, ככה אני
מרגישה. וואו, להבין שיש דדליין, דדליין, ואם אני לא מוציאה עכשיו את כל האהבה...
זה הזמן, ממש.
בעצימות. שלמה, קרא לנו, ניחום אבלים אחד, באמת זה מדהים הרי, איך הם מפמפמים, מצחיקים, עוד מעט נקרא מכתבים מצחיקים, הוא רצה שאמא שלו תצחק.
כן, אז זה מכתב של לוחם צעיר מאשקלון, קראו לו אוריה יעקב, הוא היה בן 20. ולפני שהוא נכנס לעזה, הוא השאיר מכתב בפתקים בטלפון, כי היום הרבה לוחמים כבר לא כותבים בדף ועט. ואחר כך הוא נהרג בקרב בעזה, וההורים שלו מצאו את המילים האלה. וככה הוא כותב. אמא, אבא, מה מצב? איזה כיף. כולם באו לכבודי. תקשיבו, אני מבקש מכם לא לבכות עליי יותר מדי. עשיתי מה שבאמת רציתי. הלכתי מכוחכם להגן על המדינה שלנו ולפגוע באויב. הייתי במקום שבו הייתי רוצה להיות כל שירותי בצבא. אני יודע שזה עצוב וקשה להיפרד, אך היה לי ברור שאני הולך למקום מסוכן, אבל זה כלל לא עניין אותי. בראשי מחשבה אחת שלא תיפול עוד שערה מראשו של יהודי. ואז הוא מדמיין את ההלוויה שלו, ואומר להם, ראיתם? בלוויה שלי הגיעו מאות אנשים שאני לא מכיר. כולם באו להעריך ולכבד אתכם על מותי. כולם עם דגלי ישראל עמדו בראש מורם מול האויבים שלנו והשתתפו במסע ההלוויה. סבא וסבתא שעלו מקורדיסטן ותימן, רק חלמו להיות חיילים בצבא יהודי במדינה יהודית. אני הגשמתי להם את החלום.
אתם מבינים שהוא יושב על כיסא פלסטיק מול אמא שלו שמחזיקה את התמונה שלו ואומר לה, זה מה שרציתי, זה היה חלום של כל כך הרבה אנשים. אני רוצה לאמת אותך רחלי וגם אותך שלמה עם קטע לא פשוט מהספר הממש חדש של מרים דיקשטיין, עברי אהובי, האיש של היקר שנפל. קטע אמיץ, אני חושבת לדעתי, תגידו לי מה אתם חושבים, וצעקתי עליכם בזמן שהיינו עסוקים בהוצאת הספר הזה, אמרתי לכם, חברים, תיזהרו לא לצאת לי אוכלי מוות, כי אני לא סובלת את זה. פעם אמרתי לעברי, באיזה רגע של חולשה, אתם מקדשים את המוות. עברי הביט בי ולא הבין, אתם? אמרתי לו, כן, אתה, הציונות הדתית, האנשים של אלי, כל הבית מדרש הזה, התורה שספגת מגיל קטן, כל השמות שתמיד היו סביבך, רועי קליין, עמיחי מרחביה, בוגרי המכינה באלי שנפלו, חברים של אבא שלך, מחנכים אתכם למות. עברי שתק. אתה יודע, אמרתי לו, פעם הייתי נערה, קראתי בסלון של הבית את הספר על דרור ויינברג, אבא שלי נכנס הביתה וצקצק ושאלתי אותו, אבא מה הבעיה? אתה יודע מה הוא אמר לי? מה? שאל עברי, שהספרים האלה מקדשים את המוות, אמרתי לו, שזה מחנך את מי שקורא אותם שכדי להיות גיבור, באמת צריך למות. איזה מין דבר זה עברי? איזה מין דבר זה? עברי ביט באופק ונשם עמוק. זה הפוך לגמרי, הוא אמר לי. זה בדיוק הפוך, מרים. זה לקדש את החיים הרבה יותר ממה שמקדשים אותם אחרים, כי זה להבין שלחיים, לחיים עצמם, לא למוות, יש ערך כל כך גדול, כל כך נצחי, עד כדי כך ששווה למסור את הנפש בשבילם. את מבינה? זה לא לרומם את המוות, זה לרומם את החיים. לחיים יש הרבה יותר רבדים ושכבות. יש להם הרבה יותר מה להציע מאשר סתם לחיות, הוא אמר לי. האם הרגשתם, וצעקתי עליכם בזמנו, אתם זוכרים, שאולי לתת לנערים או לנערות את הספר הזה, זה מעלה על נס מוות?
דבר ראשון, את צודקת. זו שאלה שהעסיקה אותנו מאוד בכל העבודה על הספר. אני חושבת שאחת התשובות, אם דיברנו על, את דיברת עכשיו על המשפחות השכולות ועל הקדושה שלהן ועל היראה שצריכה להיות לנו פניהם באמת והתפקיד שהם קיבלו. ואני חושבת שמהם למדנו, ראינו מה המכתבים האלה נותנים להם. ולכתוב מכתב כזה זה דבר מאוד 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 לא קל, והוא לא הדבר, אפשר לדמיין איזה משהו נורא מלא בפתוס ומלא בדרמה ואיזה נכונות למסור את הנפש. את כתבת על זה גם בקטע שכתבת על הספר. כמו משה, הם כתבו בדמעות, הם כתבו בצער גדול, הם כתבו מתוך אהבת החיים, והסיבה היחידה שהם לא ססו על הקרב, הסיבה היחידה שהם הלכו באומץ וישבו וכתבו, זה רק כי הם חשבו עלינו ורק כי הם חשבו על האהובים שלהם, והם עצמם רצו לחיות לגמרי. הם לא יצאו לקרב הזה כדי למות, אבל הם לקחו בחשבון שזה יכול לקרות, ואם זה קורה, אז מה אנחנו עושים? ופעם דיברנו עם מישהו ששאלנו הרבה אנשים שכתבת, וזה אנשים שתחשבו שהם מסתובבים סביבנו, הרבה אנשים עם פתק כזה בטלפון.
שחזרו בחיים.
שחזרו בחיים, וזה דבר נורא, לחיות איתו. והוא אמר, אני לא הסכמתי לכתוב, והוא היה לוחם של דם, והוא אמר, בשביל לכתוב אתה צריך קצת למות.
וואו.
ואני לא רוצה. והחבר'ה האלה קיבלו לא את, את האפשרות שהם ימותו, הם קיבלו את על עצמם, את המחיר הזה של מה שזה עושה לנשמה שלהם, הכתיבה הזאת וההתמודדות הזאת והמבט בעיניים למוות, כדי שאנחנו נוכל לשבת ולקרוא את המילים האלה. ומהמפגש של המשפחות אנחנו רואים כמה זה שינה את חייהם לגמרי. העובדה שהם, תחשבו מה זה לקבל פתאום, זה כולם רוצים שהוא יבוא בחלום, והוא מגיע בדמות מכתב, בדמות מילים שהוא השאיר. והדבר הזה הוא תמיד תזכורת לאיך לחיות, זה חוזר באופן גורף בכל המכתבים, בקשה מהמשפחות שלהם, והם כתבו את זה בצער, צריך לזכור את זה.
אתם יודעות מה קורה אם אתם קוראים את המילים האלה? כתוב שכל נפטר שאומרים מילים שלו בעולם הזה, שפתיו דובבות בקבר. מה זאת אומרת? משהו מהחיות שלו חוזרת, כי מדברים אותו פה. אז הוא הופך קצת חי, קצת איתנו. תקרא לנו, תחיה קצת איזשהו נופל. שימו לב, רב מחר, מה, דומת זהב, רב מחר, באמת, כל כך... כן. שיראו את הספר, והוא יצא עכשיו ממש באנגלית. אז לכל צופותינו, בכל העולם.
אני אספר דווקא על משפט קטן של לוחם בשם לוי ליפשיץ, ש... בעצם אני אקריא שני קטעים קצרים. לוי כתב בסוף המכתב לאהוביו, הוא כתב להם, אני מבקש מכם לא לשקוע באבל, לכל אהוביי, אני מבקש, תעשו תמיד. כלומר, תמיד תהיו בעשייה. וכשדיברנו עם ההורים שלו פעם, הם אמרו לנו, הוא לא יכל להגיד, תעשו די הרבה, תעשו השתדלות, המחויבות הזאת לעשות תמיד, היא דבר שדוחף אותם ומכריח אותם לקום ולעשות.
וואו.
ואנחנו ראינו את זה בזה שהרבה מהלוחמים, הם לא רק כתבו דברי ניחומים, הם כתבו משימות מאוד מאוד מעשיות, כאילו לביים את החיים גם אחרי מותם.
איזה יופי של ביטוי.
ממש ברמת, כמו במאים, יש חייל שכתב לאימא, אורי אשכנזי כתב לה, אימא בלי נאומים קיצ'ים בלוויה, אל תעשי לי בושות. ויש לכם שם אלון סקאג'יו שכתב ממש איך הוא רוצה שיקימו מבשלת בירה לחבר'ה אחרי שהוא לא יהיה פה. והוא ממש נתן את השמות לכל סוג של בירה, ואיך היא תראה, ומה יקראו, ומה יהיה אירוע כל שנה. כלומר, הם רצו להישאר בחיים שלנו. זה מה שאני מרגיש במכתבים האלה.
מכתב שלך. בואי תקראי אותו, ומישהו קורא אותו עכשיו מלמעלה איתך.
טוב, אני אספר על שני מכתבים קצרים. המכתבים הכי קצרים בספר, עם מילים בודדות. סיפור אחד זה על חייל, המכתב הכי קצר, חייל בשם איתי אמר, מצור גל, לוחם בגבעתי, שהוא היה בחור כזה, ילד של מסיבות ושל פאן, והוא רצה להיות מקעקע, ואחרי שהוא נהרג, אמא שלו הייתה באטרף למצוא את הטלפון שלו ולפתוח ולגלות, והיא אמרה, הוא בטוח ישיר משהו, הילד שלי, הוא היה ילד מסודר ומאורגן, הוא בטוח ישיר משהו. וכל החברים שמכירים אותו אמרו, תקשיבי, זה לא הסגנון. כאילו, הוא לא בחור שיכתוב, הוא לא בחור דרמטי, ואין סיכוי שהוא ישב בשקט וכתב איזה משהו. זה לא הטיפוס. והיא אמרה להם, תקשיבו, אני מכירה את הילד שלי. אני מכירה את הילד שלי, סמכו עליי, הוא כתב משהו. ובסוף היא הצליחה באמת לפתוח את הטלפון, והיא מצאה פתק בפתקים של הטלפון, והוא כתב בהם שלוש מילים, והוא כתב, תישארו שמחים בשבילי. זה היה ערב הכניסה לעזה. והמשפחה שלו חרטה את המילים האלה על קבר.
תישארו שמחים בשבילי.
כן, שלוש מילים.
וואי.
וכמו בסיפור עם משפחת ליפשיץ, לורן, אמא שלו, מהממת, אומרת, אין לי ברירה. זאת צוואה שאין מה לעשות, אני צריכה לקום בבוקר. יש לי תפקיד, יש לי משימה, וזה שלוש מילים, והיא ידעה, היא הכירה את הבן שלה, והיא ידעה בדיוק איזה סוג של מסגרת הוא ישאיר לה. ועוד מילים שאני נזכרת, חשבתי להם עכשיו, בחור יחס מעובר בשם, הוא היה בן 34, אביו ברעם, הוא היה אזרח, הוא היה לוחם בכיתת כוננות בכפר עזה, ובשבעה באוקטובר הוא מתחיל לקלוט את המצב, והוא אוסף רגע את הילדים שלו ואת אשתו ונותן להם נשיקה, והוא אומר, יש נשים רעים בקיבוץ, אני תכף חוזר. אני רוצה להילחם, אני כבר חוזר ואני אוהב אתכם. והוא יוצא לקרב, והם בנחיתות מטורפת, הם נלחמו שם, אם אני זוכרת נכון, 14 חברי כיתת כוננות מול 140 מוחבות.
וואי, וואי, וואי.
חסר סיכוי. ובכל זאת הם נלחמו שם בחירוף נפש, ואביו במהלך הלחימה נפצע, אבל הוא עוד בסדר, והוא יושב מתחת איזה עץ, באיזה נקודה שאף אחד לא רואה אותו, והוא מתחיל, הוא מנסה להזיק עזרה, הוא מבין שהוא מאבד דם ושהוא כבר גוסס, והוא שולח וואטסאפ אחד, הוא מצליח בכוחות אחרונים ממש, הוא כותב לה 4 מילים, זה המכתב השני הכי קצר בספר, והוא כותב למשפחה שלו, הוא את כולם אוהב.
שזה ניסוח מוזר,
הוא כבר
הוא את כולם אוהב. מי?
בערבוב כזה, בדיוק, מי אוהב, למי הוא מדבר, ואשתו אומרת שהוא באמת היה בין חיים למוות, ומשהו שם נורא...
מעורפל.
נורא מעורפל, אבל היא אמרה, המילים שלו היו מילים של אהבה, וזה מה שהוא רצה שנזכור, שהוא אהב אותנו, מי זה את כולם, הוא דיבר לכולם, הוא אהב את כולם. ובסוף, אגב, הוא יכל להינצל, הכוח כבר היה בדרך אליו, אבל הוא ראה חבר שלו.
וואי.
שמחבל אחר עומד לפגוע בו והזהיר אותו, ולקח בחשבון כשהוא מסגיר את עצמו, כשהוא בעצם קורא לו, ואז המחבל ירה בו והוא נהרג.
נפלאתה אהבתו לו.
כן. אני אוסיף שכשהתחלנו לאסוף את המכתבים, גילינו שיש גם... ניחום אבלים בעצם ההקשבה להורים ולמשפחות, חור. בעצם הלימוד של המילים של הבנים שלהם נתן להם המון המון כבוד. כלומר, התייחסנו לזה קצת כמו, לא קצת, אני אספר את ה...
כמו תורה.
כן, ממש ככה, ביראת קודש למילים, והוספנו מסביבן הערות שוליים כאלה, כמו שעושים נכון. דיבור המתחיל.
נכון.
ואני זוכר שיחה עם אמא של אחד הלוחמים, שתוך כדי אני שואל אותה, למה לדעתך הוא כתב, אם הייתי צריך לפסל מחדש את חיי, לא הייתי משנה דבר. אמרתי לה, למה לפסל ולא ליצור או לצייר? כלומר, קרה איזשהו דיוק כזה שסקרן אותי. ופתאום אמרה, רגע, מה? היא התחילה לבכות ואמרה, כל המכתבים אתם לומדים ככה כאילו עם כתבי קודש? ואמרתי לה, למה כאילו? זה באמת מבחינתנו, התחלנו להם ככתבי קודש, וראיתי איך הכבוד הזה, שהוא גם דרך היצירה שלנו, אבל גם בכל פעם שמישהו אחר, אנחנו שולחים להם לפעמים שמישהו פה קונה ספר או מדפדף באיזה עמוד, ואני אומר להם, תראו, עכשיו קוראים את המכתבים, את המכתב של הבן שלך, וזה נותן להם נחמה לדעת שנותנים את הכבוד הזה למילים. אז זה איזושהי נחמה שהיא גם בעצם הקריאה וההקשבה.
איזה יופי. אני אוהבת את המכתב המצחיק, תעזרו לי.
איזה
מהם, נשאר... איזה חמודים הם, החוש הומור הזה. רגע. שמעון אסולי. אני רוצה, זה המכתב האחרון שחייל כותב. אני רוצה שתיתנו את הכסף שלי חצי ל... וחצי לשקם את העסק. תקנו ערכת קריוקי טובה לחבר'ה מדימונה בכסף שלי, ששמעיה, דוד ואברהם ירגישו נעים להמשיך להילחם אחריי, גם אני הייתי ממשיך אם הם היו מתים. אבא ואמא, אני אוהב אתכם, תודה על הנתינה, אתם אנשים חזקים, אין עניין להתאבל הרבה, תהנו ותמשיכו לחיות, אני מבסוט פה למעלה, ואני נהנה לראות אתכם שמחים, ואני אקפוץ מדי פעם לשמח איתכם, שלא ייפול לי על השנץ. מאוד נהניתי, תודה על זה. הוא כותב למי שהיא, את בחורה מדהימה, תעופי על החיים, כל גבר ירצה אותך. עד הניצחון, סוף. איזה מתוקים. וואי.
ממש הרגשנו שזה מסקרן לדעת, כאילו לתעד לדורות, מה עובר בלב של חייל ישראלי שיוצא לקרב, להילחם, להרוג ולהרג. וכשפותחים את זה, רואים כמה מתיקות ואהבה וממה הם עשויים.
נכון, נכון, זה לא מלא פאתוס בכלל. ממש ממש לא. יש מכתב של מישהי?
כן. יש לנו שתי נשים בספר. אחת כתבה שיר מתוק מאוד, עדי ברוך. המשפחה שלה מוצאה את העדי, הייתה סמלת מבצעים בשירות שלה, ובשבעה באוקטובר השתגעה, התחרפנה, שאף אחד לא קורא לה, הפכה את העולם כדי להתגייס למילואים. והצליחה, ואחרי כמה ימים היא באמת גויסה להקים חמל בסדרות, ואיך שהגיעה לסדרות, היה צבע אדום, היא יצאה מהאוטו ורקטה פגעה והיא נהרגה במקום. ועדי כתבה שיר, המשפחה שלה מצאה אותו, היא הייתה צלמת ורומנית, מוכשרת מאוד, ופתאום, מתישהו בשבעה, אמא שלה נכנסה למחשב, התחילה לצלול לתוך המילים שהיא בטח השירה, והיו שם מאות שירים. והיא פתאום קולטת קובץ אחד שהכותרת שלו זה, ואם אי פעם אמות. והיא כתבה, ואם אי פעם אמות, לפני שיגיע זמני, אני רוצה שתחגגו את החיים ולא תתאבלו על מותי. שתקומו כל בוקר עם חיוך וגעגוע בלב, ולא תיתנו לאף שנייה מחייכם להתבזבז. תראו עולם בשבילי, תאריכו כל רגע קטן, ומדי פעם תחייכו לעננים, אני אהיה שם. מצטערת על הצער שגרמתי, שתדעו שאני במקום טוב, מתגעגעת ואוהבת מאוד. אגב, המילים האלה האחרונות של המכתב האחרון, הוא מופיע בהרבה וריאציות, בהרבה מכתבים. חושבים עלינו כל הזמן ואומרים, תקשיבו, יש אחד שכתב, עמרי שוורץ, הוא סיים את המכתב, הוא אמר, תמשיכו לצחוק וליהנות כי אני עשיתי חיים משוגעים. והם כולם חוזרים לזה, אומרים, תקשיבו, זה חלק מהדרך שלנו לנחם. לא רק לא חלקים לחינם, הם מנחמים את ההורים, אומרים, תקשיבו, נתתם לי הכל, היה לי מעולה, עשיתי חיים משוגעים. היא אומרת להם, היה לי מדהים, ותחגגו את החיים כי אני עשיתי את שלי. ועכשיו תורכם, להמשיך הלאה.
שלמה. אם אתה צריך את ה... אנחנו רוצים לקחת משהו מהניחום אבלים הזה של הנהרגים עצמם, של ההרוגים, שלושה או ארבעה דברים שחוזרים פשוט כחוט השני. אז הראשון, אמא ואבא, טוב לי, טוב לי, תפסיקו, טוב לי. הכל בסדר איתי, עוד לפני שהם יודעים שיהיה בסדר, אולי, זאת אומרת.
אז אחד הדברים שמאוד פולט לי זה שיש משהו, יש תחושת משמעות והתרוממות רוח בכתיבה עצמה, שלא דומה לשום דבר אחר בחיים, לכן גם הרגשנו צורך לאסוף את זה, כי אמרנו, אנחנו כולנו כותבים דברים בחיים, אבל זה לא דומה. ומהסגנון של הכתיבה ומהתוכן, אז מאוד רואים שמשהו, שהיה להם איזושהי ודאות מאוד גדולה בלב, שאנחנו לא יכולים להכיר אותה ביומיום שלנו. היינו, יש לוחם אחד, יואב מלייב, שהוא היה בחור בן 19 מקריית אונו, והוא בשבעה באוקטובר, בקרב הגנה על המוצב, הוא נפצע קשה, והוא כבר היה גוסס, ואיבד חברים, והוציא פתק מקטן בפנקס, וכתב ממש בכוחותיו האחרונים, הוא ידע שהוא לא יישאר בחיים. זה לא מכתב כמו שרוב המכתבים שהם כתבו רק למקרה ש, אלא זה ממש מכתב שהוא ידע שזה המילים האחרונות בסיומו של הקרב, והוא כתב את המשפט הראשון, 20 הדקות הטובות בחיי. אלה היו 20 הדקות הטובות בחיי.
וואו.
ואנחנו תפסנו את הראש, אמרנו איך יכול להיות שבחור 19, ודיברנו עם ההורים שלו, אלכס ומאיה, ושאלנו אותם, איך אתם מבינים את זה, שהוא רצה להגיד, 20 הדקות האלה שנלחמתי עכשיו, היו 20 הדקות הכי טובות בחיי. ואבא שלו אומר, מה, אנחנו ראינו אותו בתאילנד לפני חודשיים, זה לא היה דקות מספיק טובות, שהוא משווה את זה לכל החיים, וזה הדקות הכי טובות. ואנחנו ניסינו להבין, אז גם דיברנו איתם, וכתבנו את הסיפורים שלהם על אותו רגע, כדי לעשות לשער. גם ראיינו לוחמים אחרים שהיו באותו קרב. ורובם לצערנו לא יכולנו לדבר איתם, רובם נהרגו, וכבר כי היה קרב שנשארו פה מעטים, יש לוחם אחד שהצלחנו לדבר איתו, שאלנו אותו, איך אתה מסביר את זה? קוראים לו גבריאל טיצ'נקו, גיבור ישראל צעיר, שהוא השורד היחיד מאותו חבורה, ועוד אחד שהיה איתם במקום אחר, והוא אמר, אני לא יכול להסביר את זה, אבל כשאתה מרגיש שאתה מגן על אנשים, אני הייתי כותב בדיוק כמו יואב, זה ה-20 דקות הכי טובות בחיים שלי. הוא נפצע קשה, הוא איבד חברים, והוא ראה דברים שאף אחד לא ראה. אז משהו בתחושה הזאת שקשה להבין, אבל אפשר לקרוא אותה. משהו שאני אקח משם.
אני אוסיף אולי שני דברים קצרים, שגם בהמשך לתחושת משמעות הזאת, דניאל קסטיאל למשל, הוא כתב ממש בעיצומם של הקרובות, הוא קפץ לזיקים בשבעה באוקטובר, ונהרג ב-11 באוקטובר, זאת אומרת, הוא המשיך להילחם במשך כמה ימים רצופים, והוא כתב, תדעו שלא פחדתי והרמתי את הראש למעלה. וככה הוא מסיים. אז זה בהמשך לשלום, אבל אני חושבת ששני דברים חשובים. אחד, אנחנו עשינו בדיקה, והמילה שמופיעה אחרי בפעם בספר היא אהבה.
אהבה.
נראה לי 186 פעמים, השורש הזה מופיע במכתבים.
וואו.
וזה פשוט, אני נראה לי צריך להוסיף על זה. והדבר השני זה ש... יש להם הרבה פעמים בקשה צנועה וקטנה, הם שמורים, עדי ליאון למשל, הוא כותב, מקווה שתזכרו אותי. ואני חושבת שקיבלנו משימה, כאילו זו משימה כאילו גרנדיוזית נורא, אנחנו אומרים מה התפקיד שלנו ביום הזה ובכלל. וזה ממש פשוט, זה לקרוא את המילים שהם השאירו וכתבו אותם לכולנו, והם ידעו שכנראה יקרו אותם עוד אנשים, והם הרבה פעמים לא יעדו אותם למישהו מסוים, ואפילו, או כתבו ממש פסקה, לעם ישראל, למדינה שלי, כאילו מי זה עם ישראל שקורא את המכתב? הנה. ואני חושבת שיש לנו דרך, ויש משהו מרומם אפילו, ולדעת שיש לנו איך לקיים את הבקשה הקטנה הזאת ולזכור אותם, וזה שאנחנו נקרא רגע ונתעכב.
יש עוד בקשה מאוד משמעותית, אז זיקקתם פה, אני חושבת את שלושת הדברים הכי חשובים, האחד, אמא, אבא, טוב לי, עשיתי חיים, מתתי, וזה היה הרגעים הכי מדהימים בחיים שלי. שתיים, אני אוהב אתכם, אני אוהב אותך, את תאהבו אותי, אל תשכחו אותי. שלוש, זה צוואה שראיתי חוזרת המון פעמים, בבקשה תהיו מאוחדים. זו צוואה בשביל כולנו, אנחנו רוצים לדעת שמסרנו נפש בשביל גוף אחד, לא בשביל מיליון אנשים מפוצלים. אני רוצה שנקדיש ממש לפני הסוף, לאנשים שאף אחד לא ממש האמין בהם. אנחנו עוד מעט נראה סרטון של אחד כזה, בוגר הישיבה שלנו, ישיבת אבני קודש, הרב חיים אולי אתה תגיד עליו כמה מילים. אנשים שלא כל כך האמינו בהם, אני אקרא ממש... אישה שקולה, היי הרבנית, זאת ענת מאיר, אלמנתו של דוד, אם מתאים לך בבקשה לספר עליו משהו, אשמח, יש עליו המון סיפורים, אני חושבת שלכל המשפחות השקולות חשוב מאוד, שממשיכים לספר על המורשת, והסיפורים, האיש שלה, אני אקרא על דוד, מתוך הפרויקט של הדסה בן ארי, שהולכת ממקום למקום ואוספת את הסיפורים המדהימים של הנופלים, הג'וקר, תגיד, ישעו אותך פעם מבית הספר שאלה החיילת את דוד בריאיון, דוד מאיר שהיה אז בן 20, שלח אליה חיוך שובה ואמר, פעם אחת מלא פעמים, הוא סיפר לה שפעם אחרי עוד אחת מההשעיות, המצב היה כל כך מצחיק כי בסוף דווקא את המנהל פיתרו. דוד היה הקטן מבין שבעה אחים והשובב מכולם. ספסל הלימודים לא העיר לו פנים. המנהל והמורים היו בקשר כל כך קרוב עם הוריו שכמעט נהפכו לחלק מהמשפחה. הוא לא היה סתם ילד בעייתי, הוא היה עם אנרגיה מתפרצת של יצירתיות ושל יוזמה. בזכות האיכויות האלה הוא התקבל לסיירת מטכ"ל. שחייליה מחויבים לחתום קבע לתקופה ארוכה. הוא היה בטוח בכל רגע שיעיפו אותו מהמסלול, כי הוא נכן בתכונה שלא מסתדרת עם מסגרת. הוא תמיד אמר את האמת שלו באופן חד, ברור וישיר. המפקדים שלו בסיירת הבינו שזה יתרון עצום, וכך נהפך התלמיד הבעייתי לאגדה ביחידה. המפקד שלו אמר שעם הצוות שלהם הוא חבילת קלפים, דוד, הוא הג'וקר. אז זה הג'וקר, ובשבילך נת הנשמה הגיבורה, אני רוצה, אל תלכו, רק תזוזו הצידה, אני רוצה שתראו את הקליפ שעשו הנערים שלנו, אני רוצה אותם בחזרה רק לסיום, איפה שנוח לכם אפשר גם פה, נערי אבני קודש המתוקים שלנו, שאתם יודעים שהרב חיים... הוא ראש הישיבה של בחורים שהעיפו אותם מכל המסגרות האפשריות, וכשהם מתגייסים אז הם נותנים הכל. יעקב הלל היה אחד מהם, ממשפחה חרדית, את הישיבות הוא לא ממש שרד, חוץ מהישיבה שלנו שאני קוראת לה עמידה, כי אף אחד שם לא יכול לשבת, כי יש להם קוצים, והילד הזה, איך הוא נהרג, אתם יודעים איך הוא נהרג, והיו צריכים להיכנס למבנה, והוא אמר למפקד שלו, עזוב, אתה נסו, יש לך ילדים, אני אכנס. וכך הוא נהרג. אני רוצה שתראו את נערי אבני קודש, הבנות ששרות שם זה אחיות שלו ואימא שלו, הילד הקטן זה אח שלו הקטן, וכל החבר'ה מסביב זה הנערים הפרועים שלך, הרב חיים, של ישיבת אבני קודש. הבן שלי, בניה, אסף אותם ו...
כי הכל, כל יעקב והידיים, ידי אמונה. ועכשיו אתה כמו אש בשמיים, מבקש גאולה. עלינו, עלה למעלן, כיסא כבוד, אמו לאבא שיגאל אותנו כבר, כי תייפנו כאן מאוד.
זה משהו טוב בעולם הזה, שיזכרו שהיה קובילן לתרום לזה משהו, לבנות איזה משהו, ואז יאללה סלמה. תמינה גם שאני אעלה למעלה, ישאלו אותי מה למה, אני אגיד להם מה למה, אז תקלו מה עשיתי למטה, איזה אור השארתי למטה, איזה אור השארתי.
כי הכל, כל יעקב והידיים, ידי אמונה. ועכשיו אתה כמו אש בשמיים, מבקש גאולה. עלינו, עלה למעלה, כיסא כבוד, אמור לאבא שיגאל אותנו כבר, כי תייפנו כאן מאוד. כי הכל, כל יעקב והידיים, ידי אמונה. ועכשיו אתה כמו אש בשמיים, מבקש גאולה. עלינו, עלה למעלה, כיסא כבוד, אמור לאבא שיגאל אותנו כבר, כי תייפנו כאן מאוד.
כל יעקב, כל יעקב, כל יעקב.
כי הכל, כל יעקב והידיים, ידי אמונה. ועכשיו אתה כמו אש בשמיים, מבקש גאולה. עלינו, עלה למעלן, כיסא כבוד, אמור לאבא שיגאל אותנו כבר, כי תייפנו כאן מאוד.
כי הכל, כל יעקב והידיים, ידי אמונה.
הצליח חיילינו,
הצליח מפקצנו, הצליח חברינו, הצליח משפחתנו. הצליח חברינו, הצליח חברינו. מה לזכות להגן על עם ישראל.
אתה רוצה להגיד עליו משהו? הרב חיים, בוא תגיד לנו משהו. בוא, קשה לך. צדיק באמת, מחזיק את כל הפרעים האלה. בכלל בכלל לא פשוט. רוצה להגיד משהו, חיים? מספיק? קשה לך. איזה ילד, איזה ילד הוא היה. והמשפחה שלו, והמשפחה שימצא אותו. אז גם אותם תזכרו, את אלה שלא היו מאלי ומהמקומות המאוד אליטיסטיים, יש כאלה שבאים, בואו לפרידה, אני רוצה עוד מכתב אחד מכל אחד מכם, ולפני כן שאלות, אתם רוצים לשאול אותם משהו, שני האנשים הגיבורים האלה? מה תרצו לשאול? קטנה אחת, איך תתפסי לפה עכשיו? הנה, אצלה. יש שאלות? מה הקשר בין שניכם?
אחלי היא חברה טובה של אשתי, מוריה, חברת ילדות, ושנינו אנשים שעובדים עם מילים ועם כתיבה, כבר הרבה שנים אמרנו כזה, כל פעם שנפגשנו, מתי שהוא צריך לעשות משהו משמעותי ביחד, אז הנה המשהו המשמעותי שעשינו.
יחני אחת. עוד שאלות?
אני רוצה לשאול. יש איזה עניין ביהדות גם כבכל שמדברים שמחשבה יוצרת מציאות ומילים יוצרות מציאות. האם אין משהו במכתבים האלה שכביכול אני מזמן לעצמי?
ממש. בדיוק מה שאמרתי. היא שואלת האם לכתוב מכתב כזה זה לא להביא עליך את המנחוס? מה אתה כותב מכתב כזה?
שאלה מעולה. אני חושב, קודם כל, עובדתית נגיד, אז באמת דיברנו עם הרבה לוחמים שכתבו מכתב אחרון וחזרו בחיים, ושאלו אותם על החוויה, ובעצם זה לא זימן את זה, וגם להפך, רוב הנופלים לא כתבו מכתב אחרון. בעצם אנחנו פנינו כדי ליצור את הספר, פנינו יחד בעדינות וברגישות למאות משפחות שכולות, ושאלנו אותם אחת אחת אם יש להם מכתב שהם ירצו לחלוק עם עם ישראל, וגילינו שרוב הגדול לא כתבו. אבל אני חושב שבעומק, גם הנופלים עצמם, חלק מהמכתבים, רואים שהם מתלבטים עם לכתוב. מי שיקרא את זה, שים לב שהם כותבים לפעמים, יאיר אויפמן כתב, לא רציתי לרשום את זה בגלל מזל רע, אבל אני כותב את זה כדי להשאיר לכם עוד זיכרון מחזק אחד ממני. אז אני חושב שהם התלבטו בעצמם ובחרו בכל זאת.
שאלה מצוינת. עוד שאלה. רוצים לשאול? כן. איך? איך קוראים לספר באנגלית?
זה התרגום של אם אתם קוראים את המילים האלה, If you're reading these words.
הנה זה ממש.
הוא ממש יצא עכשיו באנגלית.
עכשיו, לא ראיתי אותו.
אז זה עותק בשבילך.
ויש פה הקדמה של רבנים תיאורים, כן, על משה רבנו. משה רבנו כותב, וימות משה עבד השם. איך אתה כותב את זה על עצמך? אתה איש אמיתי, איש אמת, משה אמת ותורתו אמת. והוא כתב את התורה מההתחלה עד הסוף. אז איך הוא כותב? וימות משה עבד השם. וחז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא מכתיב לו, ומשה כותב בדמע. הוא כותב בדמעות את המוות שלו עצמו, וכמה הוא רצה לחיות, וכמה הוא אהב את העם הזה. אני רוצה עוד מכתב אחד. לך, מכתב אחד לך, ונסיים את הערב החשוב הזה.
יש מכתב של בחור שם איתן קופלוביץ'. הוא היה אבא, ילד שקוראים בועז, הבעל של יעל, והוא בחור שהתריס נגד כל הקטע הזה של מכתבים אחרונים, ונגד כל הדרמה. אשתו מצאה את המכתב הזה, הוא היה מילואימניק, היא מצאה אותו לגמרי במקרה במחשב שלו, היא סתם אחרי ה-30 כבר תחטפה כזה, ופתאום ראתה איזה מסמך עוד לא שמור אפילו. בלי כותרת, בלי כלום, נכנסה במקרה. והוא כתב, אם איכשהו לא יחזור. אני יודע, זה הפתח לכל הפאטוס והדרמה שאדם מת יכול לשפוך לתוך העולם החי. אני לא מתכוון לנצל את זה. ראשית, אני מת, אז זה לא אמור לעניין אותי. שני, אם כבר מסר מעולמות אחרים, שיהיה מסר אותנטי. לא אהבתי את כולכם. ואני לא חושב שאחרי מותי תתחילו לאהוב פתאום אחד את השני. אין לי עניין בהתנדבות, מצפה, טיילת על שמי. אני מרגיש שהציבוריות שלנו עייפה כבר מזיכרונות. בואו נחבק את הריטואל הדתי, נעלה, נאמר כמה פסוקים ונלך הביתה. וכמו סבא קופלו, ברגע שתרגישו שזה כבר מכביד ומגייסים מחיינים כדי להשלים עניין, כנראה שזה הזמן לעצור, אני אסלח לכם. והוא ממשיך לכתוב, הוא כותב לאשתו המהממת שהוא מכיר מגיל 6, יעלי שלי, תמיד תהיה החברה הכי טובה שלי. קסם שמסרב להתפוגד, תמימות לצד קשיחות, כוח לצד רגש, אהבה לצד אהבה נוספת. אין סתירות לדמות שלך, הכל מושלם מבחינתי. אני זוכר כשהיינו ילדים בכיתה ב' או ג', ראית אותי קופץ על האבנים הצבעוניות ומדמיין את האבנים שאינן צבעוניות כאילו אין לאבא שאסור ליפול לתוכה. סיפר לי שאת גם עושה ככה לפעמים. הוא ממשיך וכותב דברים מדהימים, מדהימים, פשוט בחור שאין כמוהו. ואני חושבת שחלק מה שהיה חזק זה שאשתו, עברנו באמת במסע על הספר הזה, פנינו אחת אחת למאות משפחות, לכל הנופלים, לכל המשפחות של הנופלים בשנה הראשונה של המלחמה. שיחות קשות ומחזקות והכל היה שם. ויעל התלבטה, כאילו אמרה, הוא היה עורר אותי, הוא היה משפד אותי, הוא היה יודע שאני מפרסם את המכתב הזה. וגם אמרת, בעיה שלו, כאילו אני אעשה מה שאני רוצה. וגם אבא שלו אמר, נעשה מצפה, נעשה את הילד, נעשה, כאילו, אתה לא כאן בשביל להתעסק עם זה. ואני חושבת שיש משהו גם בעובדה שהם מצד אחד יש איזו קדושה למכתבים האלה וכתבי קודש שאנחנו מתייחסים אליהם בהיראה כזאת, ומצד שני הם באמת, הם היו אנשים אמיתיים, רגילים, עם בעיות ואהבות וקשיים, ומדברים את זה, המכתבים האלה הם כל כך כנים, ואתה חושב שכשאתה קורא איזה מכתב אמורה להיות פה איזה, יש פה איזה תמצית של אמת בטח, אבל היא לא רק מלאה בפרטוס, היא מלאה בחיים עצמם.
כל כך נכון.
ותזכור גם לנו.
איזה מתוקים והנאומים.
היינו אז במוזיאון,
כן?
הייתי בערב...
הרמנית הגיעה...
נכון, נכון, נכון.
קודם כל, באמת, כן. נכון. להגיד לך תודה שאת מלווה אותנו, עוד גם כתבה לנו פרק בתוך הספר, וגם מספרת עליו בכל הזדמנות, ומזמינה אותנו לדבר. אז תודה.
תודה לכם, מתוקים, ומה הקשר
בין? מי שאלה את זה?
מי?
אז... המכתב שאני אקריא הוא בעצם לא מכתב, הוא שיחה בין שתי חברים שהפכה להיות צוואה. זה סיפור די מטורף על שני חברים, בני 28, מילואימניקים, רועי ואורון, שירדו בשבעה באוקטובר לבארי. הם ידעו שהם הולכים להיכנס לקרב, הם כבר שמעו על חברים שנהרגו בקרבות אחרים בסדרות, והם... היה להם כמה דקות כאלה של שקט, כשהם חיכו שיאספו אותם בעצם, היו בשטחי כינוס, והתארגנו על הנשק, והתארגנו על הכל, וחיכו לרכב שיבוא לקחת אותם לבארי. ובאותם דקות הם מדברים אחד עם השני, והם חבר'ה מאוד צינים כאלה, עם הרבה הומור שחור, מילואים ניקים, והם אומרים, אנחנו לא טיפוסים של מילים אחרונות, אנחנו לא כותבים. והוא אמר לו, טוב, בכל זאת כתבת משהו, כי הם מבינים שחברים שלהם מתים, הם אמרו, אנחנו הולכים להיכנס למלחמה אמיתית. זה, הבחור אמר לי, זאת המלחמה האמיתית הראשונה שלנו בעצם.
יאה.
ואז רועי אומר לרון, אתה יודע מה, אנחנו לא נכתוב, אבל במקום זה אני אגיד לך בעל פה ואתה תגיד לי, ועוד שבועיים נצחק אחד על השני שהיינו יותר מדי דרמטיים ושהכל בסדר. והם ניהלו שם שיחה של כמה דקות, ורון זכר, רון החבר זכר כל מילה ממנה, וממש כמה שעות אחר כך הם ירדו ונחמו יחד בבארי, הצילו שם הרבה משפחות מבית לבית, ורועי נפל בקרב שם תוך כדי שהוא מחלץ אנשים. ואורון מספר, כשראיינו אותו ודיברנו איתו על הספר, הוא אומר שמהרגע שרועי נהרג, והוא תוך כדי הקרב, אורון, אז הוא חייב, הוא אמר לעצמו, עכשיו אני צריך לזכור את המילים שהוא אמר לי, כי עכשיו זה אמיתי. ואני חייב למסור אותם למשפחה, ותוך כדי הוא ממשיך להילחם בבארי, כי המלחמה היום עוד נמשך והיום ארוך, והוא זוכר לעצמו בראש את המילים האלה, כי הוא יודע שהוא יצטרך למסור אותן. וכשהקרב מסתיים בבוקר למחרת, הדבר הראשון שהוא עושה, זה לא ללכת להתקשר הביתה, או לעשות סיגריה או קפה, הוא לוקח דף ועט וכותב מילה במילה את המילים של החבר שלו. ואחרי 40 יום רק הוא מצליח להגיע למשפחה של רועי, אחרי שהם לא ידעו שיש מכתב, לא ידעו שיש צבא, כבר עשו את השבעה ואת השלושים, והוא מגיע אליהם הביתה כי הוא היה אז בלחימה, והוא מקריא להם בעצם את הדיאלוג האחרון שהפך להיות המכתב האחרון.
ואני אקריא רק קטע
קטן ממנו, את ההתחלה ואולי לקראת הסוף. אורון אומר לו, טוב, תורך, כי הוא בעצם דיבר לפניו. ורועי אומר, אתה מבין? זאת הסיבה שאני לא רוצה לכתוב, ואין לי מה להגיד. מה אני צריך להגיד כאן? אני מסכם את החיים? אני נותן הנחיות להמשך? אני אומר למי שאני אוהב, שאני אוהב? זה הכל ידוע מראש. הוא ממשיך, החשש שלי הוא לא מה שיקרה לי, בדיוק מה שאמרת היום. אני פשוט ראיתי בחיים מה מוות מפתיע עושה לסובבים שלך, ואני לא רוצה שזה יקרה לסובבים שלי.
וואו.
אני ראיתי משפחות שמתפרקות על אובדן של אדם אחד, וזה לא מה שמגיע לסובבים שלי. לא מגיע לאף אדם שאני מכיר שאני אעשה לו את זה. התחתנתי לפני פחות מחודשיים, אחי. אני עוד רגע דוד, זה לא הזמן ללכת. אני פה כדי לשמור על הבית ולחזור אליו.
וואי.
ובסוף הוא מדובב אותו, והוא מצליח להגיד, לגרום לו להגיד מילים להורים ולאשתו, שי ולחברים. והוא כותב שם מילים שהפכו ממש לצבא, הוא אומר, אני רוצה שהזיכרונות ממני יהיו דברים שמחים שכיף לדבר עליהם. כשידברו על רועי נגרי בלשון עבר, תהיה ישיבה של צחוקים ובירות, ולא טישו וגלידה. וממש ממש בסוף, במילים האחרונות של המילים האחרונות, אורון שואל אותו, אתה מפחד? רועי עונה, לא. ואז הוא שואל אותו, רוצה חיבוק ארוך? והוא עונה, כן.
וואו.
איזה.
כן,
אחרי.
אני מפחד.
בקהל בטוח יש מלא נשים, כשהתחלתי לדבר, אני ונורית ישר הסתכלנו אחת לשנייה, כי בעלי ובעלה, בעלי והבן
שלי,
שירות צבאי משותף, הבן שלה לוחם דגול בכל הגזרות, ושאר אמרנו, בוא נבדוק אם הם לא ישירו איזה פתק,
כי
הם כבר קודים פתקים. אני יודעת שבעלי מנהל יומן, הרבה 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 שנים, הוא כותב כל יום, כל האירועים שהוא עובר, אף אחד לא חושב אפילו להיכנס לזה.
Yeah.
אבל אני יכולה להגיד שנתתם בטוח למישהו, מי שצופה בבית, למישהו את הסקרנות הזאת, לפתוח את הפתק בטלפון.
בטח, אבל אצל נשים זה יהיה אחר, אנחנו נשאיר אותם עם טונות נקיפות.
טונות פתקים, טונות פתקים.
בנות מצוות הערב הזה, ומי שלא מצליחה הערב, מחר. אתן מדליקות נר לשם אחד ששמעתן בחדשות שראיתן שפתאום באינטרנט מדליקות לו נר. נר זה הפיוס של העולם הזה. כשאיוב סובל כל כך ובניו מתים, הוא אומר, מי יתנני כירחי קדם בהילו נרו על ראשי. אני רוצה לחזור לרחם של אמא, כתוב בגמרא שתינוק במעי אמו, למה הוא דומה? לפנקס מקופל, יש לו נר על הראש שדולק מסוף העולם ועד סופו. תינוק ברחם מבין למה דברים קרו, למה דברים קרו, איך זה ייגמר בסוף, איך תראה תחיית המתים. וכשנולדים הנר הזה כבה, ואנחנו לא רואים את התמונה הגדולה. כשמדליקים נר, הוא דולק מסוף העולם ועד סופו. אנחנו פתאום רואים את החיים באור שבו הם רואים אותם. וזה אור אחר. ולמי שאבלה, ולמי ששקולה, וכולנו רקמה אנושית אחת גדולה. אז התנערי מאפר קומי, סיפרה לי השבוע אישה מתוקה, סיפור, שאני לא יודעת למה הוא נשאר לי ככה. היא אומרת שמאז שאבא נהרג, הילדה מסוגרת, לא מדברת איתה, נכנסת הביתה, לא מדברת איתה, נהיית מרדנית קצת, והיא רואה אותה בשבת בבוקר עם סמלה קצרה, והיא אומרת, אני לא מעיזה להגיד לה כלום, אני פוחדת ממנה, אני רק מסתכלת עליה, והיא אומרת, מה? והיא אומרת לה, זה קצר. והיא אומרת לה, אבל כשלבשתי את זה, אבא אמר לי שזה יפה לי. והיא צועקת, אבא מת לפני שנה וחצי. לפני שנה וחצי זה לא היה קצר. גדלת. והיא אומרת, הרגשתי שהמשפט הזה או שירחיק בינינו לנצח, או שיקרב בינינו בצורה שמאז שהוא נהרג לא הייתה. והיא אומרת, זה קרה. היא באה וחיבקה אותי ובכתה, ופתאום הבנתי שהסמלה הזאת היא האמירה של אני לא רוצה לגדול, אני לא רוצה להמשיך, אני רוצה ללבוש את הסמלה ההיא, כי בעיניים שלו הוא ראה אותי אז ואמר, כמה שאת יפה ילדה שלי, גדלת, התנערי, מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך, עמי, שימי שמלה שמתאימה לעכשיו. ואיך מסבירים חז"ל? לבשי בגדי תפארתך, את יודעת מה הם? עמי, תלבשי עלייך את העם המהמם שלך שנפל וקם. זהו, ממי, גדלת. זה לא ששכחת אותם, זה לא שהם אינם, אבל השמלה הזו קטנה עלייך כבר. קומי ותלבשי שמלה חדשה. הלוואי ש... תמיד, כן. הקדשות לנופלים, כן, בטח. לפני שאנחנו אומרות תודה לזוג המתוק והצנוע והטוב הזה. השיעור מוקדש לעילוי נשמת יהודית בת גוהר מרים, שולמית בת ישראל, מאיר בן מתתיהו, משה בן שמואל, משה דוד בן הלל, מרים בת מנחם מנדל, רבקה בת יצחק, 25,648 חללי המלחמות של המדינה הזו, פצועי הנפש. פצועי הגוף, הלומי הקרב, וניגשה אליי מישהי בשקט השבוע ואמרה, ואת המתאבדים, לא זוכרים. אז גם כל אלה ששלחו יד בנפשם ואף אחד לא קורא להם חללי מלחמה. אז גם אתכם, אנחנו זוכרים ביום הזה. ומה שעשיתם הערב קוראים לו נחמה, וקוראים לו שותפות. והרב חיים אמר לי בנסיעה לכאן כל כך יפה שהקדוש ברוך הוא נותן מתנות כשעם ישראל מאוחד. זה אחד הימים הנדירים, אחר הרי כבר נתקטש על המסעות, למה הוא מדליק ולמה היא לא הדליקה בסוף, נכון? אבל יש יום אחד שבו כולנו רקמה אנושית אחת. אז זה יום שמקבלים בו מתנות, ומי שנלחם עלייך בחייו לוחם עלייך אחר כך. אני כל כך בטוחה בזה. תודה שהגעתם ותודה ענקית לשלמה קבס ולרחלי, שאני לא יודעת להגות את שם המשפחה, איך את אומרת לה? פלנט, המהממת שלנו. תודה רבה, ושתפגשו אותם בתחיית המתים, מעניין אותי איזה תודה הם יגידו לכם.
יאללה, אני מפרוגי מביך, כן.
לגמרי. תודה רבה, תודה רבה.
היי, הייתם מדהימים.